דיברנו על נשים חכמות בתנ״ך, כי דיברנו על, זוכרים?
על הנביאות.
שפרה ופועה שהן מוזכרות בתורה, והן יוכבד ומרים, וראינו ששרח בת אשר לא רק שהיא זכתה להאריך ימים ולהיכנס חיה לגן עדן, אלא שגם חידשה הלכה, כנראה זה מה שהתכוונת לומר, חידשה הלכה שאם יש גויים שרואים סיעת יהודים, קבוצה שהולכים, ואומרים תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, אם לא נהרוג את כולכם, מה ההלכה? שכולם ימותו ולא ייתנו אחד מהם. וכן אם היו סיעת נשים וגויים עברו ואמרו תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה, ואם לא נטמא את כולכם, אם מסרו כולם ולא ימסרו להם נפש אחת. אבל אם מאותה קבוצה של גברים שהייתה והם ביקשו, הם ביקשו מישהו שנתחייב מיתה כשבע בן בכרי, אז מותר למסור אותו. מי חידש את ההלכה הזו שכותב הרמב״ם? סרח בת אשר. זה מה שראינו באותו סיפור בשבוע שעבר. ראינו שלאורך כל התנ״ך יש נשים שהם לא השאירו חותם רק לשעה, אלא השאירו חותם גם לדורות. אמנם לא כל כך נפוץ שנשים היו יוצאות, מלמדות, שופטות, אבל כן ראינו. הבאנו את הדוגמה הפשוטה של מרים, יוכבד, צרח ובת אשר, אבל עוד דוגמה שקצת הזכרנו את השבוע שעבר, זה פה בספר שופטים. יש אחת מעשר שירות, זה שירת דבורה. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו אדוני. מכיר את השירה הזאת? מה המשך? ברוך אתה אדוני אלוהים לך העולם של כל מי אלוהו. שמעו מלכים האזינו רוזנים אנוכי לאדוני אנוכי השירה. הזמר לאדוני אלוהי ישראל. ואז היא ממשיכה ואומרת עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל. כלומר, היה מציאות של הזנחה, הייתה מציאות שעם ישראל קצת זנח דרך אבות, ולא היה מי שיקום וילמד תורה בעם ישראל. קמה דבורה, והיא מקבלת רוח נבואה מהקדוש ברוך הוא, ומתחילה ללמד תורה. בסדר? זה מה שהיה. ורבותינו הקדושים מפלבלים, האם באמת שייך שאישה תלמד תורה? הרי הגמרא אומרת, כל המלמדת ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות. דבר שהוא חסר טעם.
זה סותר
אחד. זה סותר. אז כן ללמד תורה או לא ללמד תורה? וגם אם כן, שייך שאישה תהיה ראש ישיבה למשל. ראש עיר מצאנו. נכון, ראש העיר נתניה? אישה, מרים. נכון או לא?
אבל יונה בכלא.
לא יודע עכשיו מה אני מדבר, מה אתה אומר. יש דבר כזה?
כן, ראש ממשלה גולדה.
עכשיו אנחנו שואלים, גם גולדה הייתה. מה קורה שזה מגיע למישור הרוחני, לבית המדרש? שייך שאישה תהיה ראש ישיבה?
לא.
אנחנו נשמור על כללי הצניעות. נשים פרגוד, היא תדבר רק, לא יראו אותה, אבל ישמעו.
גם לא.
גם לא. שייך שאישה באמת תבין את כל הגמרא ואת כל ההלכות?
כן, יש.
אפשר. היא מחויבת, אישה מחויבת ללמוד תורה?
מה שרלוונטי
אליה. מה זה?
את המזון, צניעות.
זהו. מה אם כל מצוות לא תעשה? יופי, כל מצוות לא תעשה, כל הלווין שייכים גם באישה. כל מצוות תעשה שלא תלויים בזמן, שייכים באישה. בסדר? עכשיו ללמד, מצאנו את זה או לא מצאנו?
מצאנו.
אני אתן לכם דוגמה. לא הרבה מכירים אותה, ואני אשמח לדעת אם מישהו כן שמע עליה. הייתה רבנית דגולה ששימשה כראש ישיבה, זה דבר נדיר מאוד, והיה חלופת מכתבים בינה לבין גדולי ישראל אחרים באותה תקופה, והיו מתבטלים אליה ביטול גמור, והיא לא רק השאירה רושם בהלכות שהיא לימדה, היא אפילו חיברה שירים שהיה בהם שירי קודש, והיא הפכה למושא הערצה בקרב כל הדור שלה באותו מקום שזה היה.
גם גברים כאילו שהוא ללמוד אצלה?
כן, כן, היא הייתה ראש ישיבה לגברים, לא לנשים.
מה אתה מדבר?
היא הייתה יושבת, היו שמים פרגות וילון, אחרי ששמו וילון, היא נכנסת לחדר, מתחילה, תפתחו את הגמרות, דף זה וזה, מתחילה, וכל שאלה שהם היו שואלים מאות התלמידים, היא הייתה גאון עצום, היא הייתה מתארצת, היא כותבת...
נעשו כאילו, לא?
הם לא היו רואים אותה, מסיים את השיעור, יוצאת, רק אחרי זה מורידים את הוילון, הולכת לבית שלה, היא הייתה מסתגרת בעליית הגג, ורק לומד את התורה, כשהגיעה לפרקה, אבא של השבועי ראש הישיבה, הוא עשה תנאי עם החתן, ואמר לו, התנאי היחיד שאני מסכים לך להתחתן עם ביתי, זה שאתה לא נותן לה להתעסק בשום דבר מקנייני העולם הזה, למה התורה. כך היא כותבת באחד המקומות, להקדישה אני אביא יום ולילה רק למלכת שמיים, וקיים בי והגית בו יומם ולילה. והיא לא הייתה עושה שום דבר. הייתה יושבת ולומד תורה, דברים סבוכים שלא היו מצליחים לפתור אותם תלמידי חכמים, היו מגיעים אליה והיא הייתה פותרת אותם. מה היה השם שלה? השם שלה היה הרבנית אסנת ברזני, מהעיירה מוסול, בקורדיסטן.
כמה שנים?
500 בקירוב. בקירוב 500 שנה. והיא הייתה תלמידה גדולה מאוד, תלמידת חכם גדולה. ופעם אחת שהיא ישבה ולמדה בעליית הגג, היה גוי שם שראה אותה מרחוק, והחליט לפגוע בה. ובלילה, חיכה שירד החושך, בלילה הוא עלה לבית, והיא שמה מישהו שמגיע, שאלה מזה, אז הוא אמר לה, אל תדאגי, כוונה שהוא רוצה לעשות איזה דבר נבלה, ואז היא הזכירה שמות קודש שהיא יודעת, והוא נדבק לקיר. ככה היא אפשרה ללמוד עד הבוקר, ובבוקר הרים הכל צעקה, ובאו ואמרה להם, בואו תראו את הנבל מה רצה לעשות, רואים אותו שהוא דבוק לקיר, מנסים להזיז אותו, לא מצליחים, קראו להרבה מאוד אנשים, ונהיה רעש גדול, והגויים התביישו. תראו, אדם משלנו רצה לפגוע באישה שהייתה ידועה כאישה קדושה, כאישה צדקת. אז קראו לוואלי שלהם. הגיע הוואלי, ראה, מנסה להזיז אותו גם, לא הולך. הוא הבין מה שקרה. אז הוא אמר לה, רבנית, אני מבקש לשחררי אותו. הוא אומר אותו, אני לא שחרר אותו. אם הוא היה מגיע לקחת ממני כסף, זהב, רוצה לגנוב, לא הייתי עושה לו כלום. יש לאדם חמדת ממון, בא גנב, לא משנה, בית הזה, בית הזה. שתקתי. אבל הוא בא לפגוע במוסר האנושי, להתעלל באנשים חסרי ישע, כי הוא חזק ויש לו תאווה ורצה לפגוע באישה, ואם זה לא אני וזה מישהי אחרת. לכן לא אשחרר אותו. אמר לה, הוואלי, יש מזה בושה גדולה בשבילנו. אני מתחנן, תשחררי אותו, ואני נשבע שאני אדלה אותו לידי כולם.
מה?
אז היא אמרה, השם קדוש שחררה אותו, רק שיצא מהמקום הזה של השכונה של היהודים, כי זה לא נעים. לקח אותו לשם, מטלה אותו, והסיפור הזה התפרסם הרבה מאוד. כמה אישה קדושה היא הייתה, מביאים לה שמות, הייתה מתפללת, עושה מופתים ככה. כל זה הגיע לה מכוח תורה שהייתה לומדת ומלמדת. היה השם של הרבנית אסנת ברזני. לא הרבה מכירים. אתם הכרתם, שמעתם את זה פעם?
קורדיסטן,
כן, קורדיסטן. היה לה משרתות.
הם גידלו את הילדים?
כן, היה לה משרתות שהם היו... מתעסקות בכל משק הבית. לא נתנו לה להתעסק בכלום, מרוב הגאונות שהייתה לה. אולי היא מוזכרת בגוגל, תחפשו גוגל. יש מוזכרת, מה חיפשתם?
1590 הייתה
חיים. בבקשה, 1590 זה אומר?
מה שנה?
לפני 1590. זה אומר, אם אתה עובר עכשיו ונניח 1600 עד 2024, זה 423, טוב? 433. בסדר? אז תחשוב מה זה. זו דוגמה לאישה שהיא מאוד חריגה בנוף. מאוד מאוד מאוד. מצאנו בגמרא, אולי שבוע הבא נדבר בזה קצת. מצאנו בגמרא שהם דיברו על נשים שהן היו שונות בזה שהן היו מקיימות דברים שהן לא מחויבות מצד ההלכה, כמו גברים. למשל, מיכל בת שאול הייתה מניחה תפילין. אז למה אישה לא מניחה תפילין? ברור, יש לו של אמיר בעל הנס גם. אבל הגמרא שואלת את מיכל, מה ראתה מיכל להחמיר על עצמה, או בכלל לקבל על עצמה דבר שהיא פתורה ממנו, ואז זה גם לא חומרה? למה היא מניחה תפילין? מה התשובה?
מה קורה? זה לא אסור לאישה לעשות?
או, ולמה זה אסור? אומרת הגמרא, כי קשה שהיא תשמור את גופה בנקיות. של המחזוריות, אין מה לעשות. אז מיכל בת שאול מה הייתה? אומרת הגמרא, מיכל בת שאול לא היה לילד עד יום מותה. נכון? ברגע שהיא ראתה את דוד המלך, שמעלה את ארון בית השם, אז היא השקיפה בעד החלון, היא ראתה את דוד מפזז ומחרקר בכל עוז, היא התביישה. היא אשתו של המלך, אשתו של דוד, לראות אותו שהוא עוקד, נראה לה כאילו הוא מתעולל חוץ מהכבוד, עם כל מיני אנשים פשוטים. אז היא אמרה, מה זה? ככה המלך לא מתנהג. אז כשהוא נכנס לבית, אחרי שהוא גמר לברך את העם, אז היא אומרת לו, מה נכבד היום, כל הכבוד לך, אתה מלך ישראל, ואתה ככה מקפץ, כי גלות נגלות עד הריקים. אז דוד אמר לה, תראי, כמה שאני מלך, אבל את הכבוד אני מעלה לקדוש ברוך הוא. זה כבוד של אלוקים, לא כבוד שלי. לכן כשאני שמח לפני ארון ברית השם שחוזר אלינו, אז אני רוקד ומפזז ומחרקר, ותדעי לך שהכבוד שלי זה לרקוד עם אותם אנשים שרקדו לכבוד השם. כתוב שהקדוש ברוך הוא לא ראה את זה בעין יפה שהיא ככה ביקרה אותו, ולכן מאותו רגע פסק לאורח כאנשים, נגמר, והיא לא זכתה לילד עד יום אותה. ביום אותה, שכנה שנתיים לפני שנפטרה, מתחיל לחזור לאורח, היא נפקדת, היא הרה, ואז בלידה של הילד היא נפטרת, היא לא זוכה לגדל את הילד הזה. יש ברבותינו שזה היה מידה כנגד מידה, שהיא בתוך הלב ובזה לו, אז גם התינוק שיוצא מהמקום הפנימי של האישה, היא גם לא תזכה לגדל אותו מידה כנגד מידה. אבל בגלל שהיא ידעה שאין לה מציאות כזאת של מחזוריות, אז היא יכולה להניח תפילין, ובכלל בת שאול הייתה מניחה תפילין. טוב, אבל מזה אין מה ללמוד לנשים, לא בדור התנאים, לא בדור האמוראים ולא בדורנו, שתבוא אליו ותניח תפילין, בוא נניח תפילין. לא, לא מניחה תפילין. אבל מצאנו, יש דבר כזה.
ואשתו של מי אמר?
אגב, את הרבנית שהזכרנו עכשיו, מה היה השם שלה? אתה זוכר? כל הכבוד לכם, אתם מקשיבים. רבנית אסנת ברזני, היא לא הייתה מניחה תפילין. יש? זה לא... לא משהו אחר, רק זה. לכן כשחוזרים חזרה לפה, למשל, לשופטים דלת, ואנחנו שומעים על דבורה, דבורה, אישה נביאה, אשת לפידות, מאיפה הגיע? לשואל תנא דבי אליהו, מאיפה הגיע לדבורה מעלה כל כך יקרה של נבואה? נבואה מגיעה מכוח לימוד תורה. אדם לומד תורה, אדם זכך את המידות, אדם גדל, מתעלה, אז הוא יכול לזכות לנבואה בזמן בית המקדש. יום שחרר בית המקדש, אין נבואה.
לאף אחד?
אין נבואה. יש דבר כזה רוח הקודש.
למה? ושאומר לי שגם קבלים
מסרים. כותב חכם בן ציון אבא שאול בחוכמה ומוסר אור לציון, שנבואה זה דבר שנצריך לכלל ישראל. רוח הקודש זה דבר שיכול ללוות את האדם, ויכול להיות לעצמו, למשפחתו, לסביבתו. רוח הקודש לא מגיע לפרקים, הוא יכול ללוות את האדם 24/7. אבל זה לא דבר שאפשר להסביר אותו בפה. אמר לי פעם, מקובל גדול לפני רבי הרבה שנים, 25 שנה, שההפרש בין יהודי עם רוח הקודש ליהודי בלי רוח הקודש, זה כמו לעמוד ליד גופה, שההבדל בין אדם שהוא שוכב ללא רוח חיים, לאדם שהוא חי, נושם, הולך וכו', אתה רואה את ההפרש ביניהם, ככה יהודי שהולך וכו', ואתה חושב שהוא חי, לעומת יהודי עם רוח הקודש, זה בכלל לא מתחיל, נחשב מת. כלומר, זה רוח אחרת לגמרי, זו מציאות אחרת לגמרי. ולרוב זה אנשים שמאוד מאוד 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 מחוברים לקדוש ברוך הוא בשמירת תורה ומצוות. יש הרבה מדומיינים. היה בזמן הגאון מווילנה, יהודי שהיה אומר עתידות. הוא רוצה רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה. הוא בא אליו, באמת הוא יודע. אז הוא הלך לגאון, אמר לו, תשמע, הוא באמת יודע, אני לא זוכר אותו מהישיבה, תקרא לו. קרא לו, איך שהוא הגיע ליד הגאון מווילנה, הוא אמר לגאון, אתמול ישב לידך נשמת רבי שמעון בר יוחאי, מצד שני נשמת האריזה. אגם חייך אמר לו, זה אמת מה שאתה אומר. אבל כל מה שאתה יודע זה לא מכוח הקדושה, יש לך מראה שחורה. ואנשים שיש להם מראה שחורה יכולים לקבל גילויים. והדבר הזה לא מכוח התעלות והתרוממות הנפש שהדבקה באלוקים. הראיה, שאתה לא שומר תורה מצוות בצורה אדוקה. מי ששומר תורה מצוות בצורה אדוקה זה האלף בית להתחיל את הקשר שלי עם אלוקים. עכשיו בוא נתקדם. לכן דבורה קודם כל הייתה צדיקה גדולה מאוד, וכתוב בתנא דבי, שהיא הייתה מזכה את בעלה, חוץ ממה שהיא הייתה בעצמה זוכה, היא הייתה מזכה את בעלה שהוא יוליך פתילות שהייתה עושה לבית המקדש, איך? כדי שיהיה אור בבית המקדש, וזה יהיה הזכות שלך, לא זכית ללימוד תורה, לפחות זה. אמר הקדוש ברוך הוא, תיארת את הבית שלי, אני אהיה את החיים שלך, ואז הוא נותן לה אור גדול בנשמה. אז היא עוד דוגמה, מגיע דבורה, מה זה בפרוע פרעות בישראל, משקישה, שעם ישראל היו עושים ברית מילה, אבל לא היו עושים פריאה. קוראים מה זה פריאה? כן, יש ברית מילה, שאם נניח שזה היה הגיד, אנחנו לוקחים את האור שעודף, נכון? ומורידים אותו. אחרי שהורדנו את האור הזה שעודף, יש כמו קרום כזה. שמחסה מעל התרה, אז לוקח המוהל, פורע אותו, מגלה. הוא מגלה את התרה, זה נקרא פריאה, פעולה הזאת. על זה המשנה בשבת אומרת, מל ולא פרה, כאילו לא מל. הוריד את האור, אבל לא עשה פריאה, כאילו לא עשה. אז מה עושים? מה? מה עושים? לא הבנתי. אחרי הפריאה יש מציצה.
אתה זה אדם, לא
משהו. בסדר?
לא. הציצה זה כאילו, יש לזה גם,
הכזה,
לא?
יש משהו אחר, יש הדוגמה היום, לפני שבוע, שלישי לפני שבוע, פגש אותי יהודי, אמר לי שלצערו אחותו גרה עם גוי, אמר לי, לא מהיום, הרבה שנים, ואז נולד להם ילד, והיא אמרה לו, תשמע, ברית מילה. טוב, אז היא אמרה לאחי, אני עושה ברית מילה, אני עושה את זה בית חולים, אני אין לי מועלים ועניינים, טוב. עשתה לי בית חולים, אחי מתקשר אליה בערב, ואומר לה, עשית? כן, הפתעתי לך שאני עושה, עשיתי ברית מילה. הגיע לבקר אותה, הוא רואה שהרופא באמת כתב שהוא עשה ברית מילה, והוריד את העולה וחתם. הוא רואה שהחותמת של הרופא שעשה את ברית מילה, זה החותמת של רופא ערבי. אז הוא רואה את זה, והוא רואה מה עושים עכשיו.
אבל אם יהודי היה עושה את זה בבית חולים,
הוא
גם
לא
היה מברך.
השאלה אם ערבי יקשר למול.
הוא לא מצווה,
אז מי שפתום לדבר איך יעשה אותו. אז אמר לי, מה עושים? טוב, תביא מוהל לידכם איפה שאתה גר, והיא גרה. תוך כדי שאתה הולך לבקר, שיבוא, שיעטיף דם. למרות שלא חייבים כזה, שזה כבר עבר עבר, רק תראה שבאמת הוא עושה פריאה. באמת בא המוהל בדל, אחרי שהוא הוריד כל מה שהיה צריך מבחינת העולה, וגם הקרוב בדל, עשה. אז הוא עשה לו איזה עטפת דם ונגמר הסיפור. המציאות שיכולה להיות, בפרט בדורות שלנו, שיש ככה הרבה ערפל, הרבה דברים שלא כל כך ברורים לאנשים, לא כולם זכו לשמוע תוך כזה. צריך להיות מאוד ערניים. אבל בזמן דבורה הם הגיעו למצב שהם עושים ברית, אבל הם לא פורעים את האור הדק. וכשהיא קיבלה נבואה, הדבר הראשון שהיא קיבלה מהקדוש ברוך הוא זה להזהיר את העם על הדבר הזה, מיד היא קוראת לכולם, והייתה יושבת תחת אילן, תחת תומר אחד, והם היו מגיעים מלמטה, והיא אמרה להם, קיבלתי נבואה מהשם, שכולם צריכים לבדוק שהברית מילה תהיה כתקנה. זה אומר למול ולפרוע. בסדר? באמת היא זוכה שבימי אחרי התשועה הגדולה שהיא עושה לעם ישראל עם ברק בן אבינועם, שהם מכריעים את סיסרא, אז הארץ זוכה לשקט מאויבים הרבה שנים. ואני אתן לכם עוד דוגמה של אישה שזכתה באמת להשאיר מעשה שלימים הוא יגרור פלפול הלכתי בקרב לומדי התורה. יש אחרי רמות לכיוון גבעת זאב, יש ככה בראש ההר קבר של שמואל הנביא. המקום הזה זה לא רק שמואל הנביא, גם חנה הנביאה, אמא שלו, גם היא קבורה שם. אמנם אין לנו ציון, חושב שם לשמואל הנביא, אבל במקום הזה קבורים גם שמואל וגם אמא שלו. כתוב בילקוט ש-40 שנה קודם שנולד שמואל הרבתי, יצאה בת קול, והייתה בת קול שנשמעת בכל מיני מקומות. עתיד להיוולד בן ששמו שמואל ושקול כמשה ואהרון. אז כל אישה שהייתה הולדת, אתה קוראת לבן שלה?
שמואל.
שמואל? אולי. זה זה? גדל קצת, פתאום קולטים שאפילו לא שמוליק. זה לא זה. אז עוד פעם, אם אתה בירת, הולדת בן, איך קוראת לו?
שמואל.
שמואל, יש שמואל א', שמואל ב', אין בעיה, תהיה שמואל גם כן. ורואי עובר זמן, לראה שהוא שמיל בקושי, גם לא. בסדר. חנה הייתה עקרה הרבה שנים. היא לא ילדה. היה לה בעל שקראו לו אלקנה, ואלקנה היה עוד אישה, איך קראו לה? פני, פנינה.
נכון, פנינה?
פנינה. היה לה ילדים לפנינה?
כן.
היה? קובי, אתה שולט בחומר? אז הפנינה היה ילדים ולחנה לא היו ילדים. ואז כתוב שחנה רצתה מאוד ילדים, אז היא ניסתה לאלץ את הקדוש ברוך הוא להביא לילד. איך מאלצים את הקדוש ברוך הוא? אפשר להכריח את השם. הפסוק אומר שחנה אמרה לקדוש ברוך הוא, אם ראות תראה בעון ימתך וכו', ונתת לה מתך זרע נשים. מה זה אם ראות תראה? היא אמרה לו, אם ראו, אם אתה תראה את הצער שלי, אם מותר, ואם לא, אני אכריח אותך שאתה תהיה חייב לתת לי בן. איך אפשר? הגמרא אומרת על פרשת סוטה, פרשת סוטה, שאישה שבעלה חושד בה, שחס ושלום, היא מסרכת את דרכיה עם גבר אחר, אז הוא קורא לה, אומר לה, הוא מוצא לכם בעיני הקשר שלך עם פלוני. איזה קשר אין בינינו כלום, זה יחסי עבודה בלבד. בסדר, הנה יש פה שני עדים קשרים, אני אומר לך, אל תסתתרי עם איש הזה, עם האיש הזה, איש פלוני, לבד. אין איסור איכות, את רוצה שיש אנשים במקום, במשרד, אין שום בעיה. אבל לבד, לא בתוך בית, לא בתוך רכב, לא בתוך משרד, אין בעיה. מה הדין אם האישה הזו אמרה על זה, והיא נסתרה, באו עדים, אמרו, הנה, אשתך שם הייתה לבד. לא הוא שעשתה משהו. אבל היא הייתה סגורה בחדר שיעור זמן של תורה, כמה דקות. מה הדין?
גורשת.
גורשת ככה? אולי לא עשתה כלום. אבל את הגורה היא עולה לבית המקדש, יחד עם בעלה. ו... למה שהיא פוצה? צחקה את השאר את הפיצוצים? יותר מדי ערוץ 14.
לא, מי זנתה פוצצים?
יופי. מעלה אותה לבית המקדש, ושם... הכהן בודק, שואל אותה, אבל הביתי, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים הרעים עושים. אולי קרה, עשית שטות. לא, לא עשיתי. תדעי לך, הולכים לקחת פה קלף, לכתוב את שם השם ולמחוק אותו על מים. ואז את תשתי את המים האלו, וזה יגלה אם עשית משהו או לא. אל תתני לשמוע הקדוש שנכתב בקדושה וטהרה, שהיא מחה סתם. תודי. אז לא עשיתי כלום. טוב. לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום. ואז הוא מייגע אותה, מעלה אותה, מוריד אותה, תעלי המדרגות, תחזרי, פורע את שערה, כל זה כדי לגרום לה עכשיו לצאת מאותה עמדה שהיא נמצאת, אם היא חטאה. אז למה הוא ככה מצייר אותה? כי סוף כל סוף היא כן הסתרה עם גבר. לא שהיא עשתה מה זה צדיקות, מה זה עבורה. הגענו לשלב, היא לא מוכנה להודות, כי באמת או שאין על מה להודות, או שהיא לא רוצה להודות. כותבים את פרשת סוטה, לוקחים מים חיים, לוקחים עפר מקרקע המשכן, מערבבים את הכל ביחד, מוחקים את המגילה הזאת על המים, ואומרת, טוב, תשתי. כשהגיעה לנקודה, אומרת, לא, לא, אני מתחרט, אני רוצה לדבר. אין לדבר עכשיו. הגענו לשלב הזה שאת גרמת שהשם ימחק, משכין אותה אפילו בעל כורחה. שותה, נכנסים המים פנימה, ואז אחד מהשניים, אם היא חטאה, אז מתחילים לבלוט לוורידים במצח, והעיניים גם כן יוצאות קצת, והיא הולכת ומתנוונת לאט לאט עד שהיא מתה. למה לאט לאט? כי יכול להיות שיש לה זכות שהיא החזיקה תורה של בעלה, של בניה, החזיקה תורה של ילדים יתומים, אנשים אחרים, הזכות הזאת היא תעולה לה, אבל לאט לאט היא מתנוונת והולכת עד שהיא נגמרת. היה והיא לא עשתה...
זה
נגמר את המקדש. היה ובאמת היא לא עשתה כלום, שום דבר, אז הכנסים המים לתוך הגוף שלה, והם הופכים להיות רפואה גדולה. אם היא הייתה עקרה, היא נפקדת. אם הייתה יולדת ילדים לא בריאים, חולים, היא יולדת עכשיו ילדים בריאים, חזקים, טובים, חכמים וכן הלאה. אז חנה אמרה לקדוש ברוך הוא, אם אישה נסתרת עם מישהו והיא לא עשתה כלום, בסוף משקים אותה מים במים, מה גורם לה? שהיא תלד, זה בדיוק מה שאני הולכת לעשות עכשיו. אני הולכת להסתתר לפני אלקנה בעלי עם גבר אחר, והוא יעמיד שני עדים שראו אותי שאני נסתרת, ויעלו אותי למשכן, ושם ישקו אותי מהמים, ואתה תהיה חייב לתת לי ילד. חבל לעשות את כל הקומבינה והסיבוב.
בוא תן
לי את זה ככה, בוא נסגור את זה יפה בינינו, ונגמר הסיפור. טוב או לא?
צצה,
מצא חן בעיני קובי. זה נקרא בלשון הפסוק, אם ראו, תראה, למה כפול? אם אתה רוצה לראות ולתת לי ילד בצורה פשוטה, אם אתה, אם לא, אני אכריח אותך לתת לי ילד, חבל. בסוף מה היה? אין לי זה מצא חן בעיני חן בעיני.
כשנשאתי
יום
אז,
אפילו
את השם,
סליחה,
תודה,
אני פה. תראה לנו לקחת את זה.
אבל זה
השתקע והרצו. אז בסוף מה היא עשתה? בסוף כתוב שהיא עלתה עם אלקנה, עלו ביחד למשכן, בלי שהיא נסתרה, היא עוד לא עשתה כלום, אבל אלקנה רואה שהיא בוכה, אמרה לה, למה את בוכה? נתתי לך שתי מנות. אז אומר לה, תקשיבי, החיים שלי איתך יותר טובים מעשרה ילדים שיש לי מפנינה. באותו רגע היא נשברת לגמרי. מה זה הולכת להתפלל? למה היא נשברת ג'ונם? כי היא אומרת, עד עכשיו הייתי בטוחה שגם אלקנה מתפלל שיהיה לו ילדים ואני. אבל כשהוא אומר, את טובה לי יותר מעשרה ילדים, משמע שהוא אומר שאת נשארת לבד כל הזמן, ותשארי ככה לנצח. וזה טוב לי כמו שיש לה עשרה ילדים, ילדים, איך אומרים? אז היא מבינה שהיא נשארה לבד. כשנשארים לבד, הולכים להשם. אז היא הכנסה למשכן, והתחילה להתפלל, 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 והיא לוחשת. ויושב שם עלי, הוא היה הכהן הגדול, והוא לא מבין מה היא עושה האישה הזאת, כי לא היה נהוג להתפלל ככה בלחש, רק שפתיים נאות. לחנה היא מדברת על עיבר, רק שפתיה נאות, וכולה לא ישמע. ויחשביה, עלי לשיקורה, כתוב שהוא שאל באורים לתומים, יש לו את כל האותיות על החזה, חושן המשפט על ליבו, הוא שאל, מה טיבה של האישה הזו? וענו לו מן השמיים באותיות שהן בולטות, שין, כף, היי, רש.
כמו סיאן.
כמו, אבל בסיאן זה זרץ לבד, פה לא צריך, הכל בקדושה. אז הוא חיבר את האותיות ויצא לו שיקורה. אז הוא אומר לה, עד מתי תשתקרים? אסיר ינך מעלייך. למה את שקורה? מה שקורה להתפלל במשכן? אז אמרה לו, לא אדוני. מה זה לא אדוני? אומרת הגמרא, לא אדון אתה בדבר זה, אתה לא יודע לחבר את האותיות נכון, ואין לך רוח הקודש.
מה? והוא הכהן של ה...
כן, למה? אומרת לו, מי אמר לך שהחיבור של האותיות זה שקורה? אולי זה קשרה? אולי זה כסרה? כי שרה הייתה עקרה וגם אני עקרה והיא בכתה וגם אני בוכה. אז אמרה לו, אישה כשת רוח אנוכי ויין לשחר, לא שתיתי. ואשפוך את נפשי לפני השם. אומר לה, אלי ככה, חשתי בך סתם, לכי לבתך. ולא ישראל ייתן את שאלתך, אשר שאלת מימו, שאלתך ולא שאלתך. הבן שתביא הולך להיות פה שוליה, הולך להיות את המספר שתיים שלי. לכי לבית. והיא הולכת לבית ונפקדת ובאמת יולדת בן קורת אותו שמואל. וזה שמואל הנביא שאחרי שנתיים כבר הוא מגיע לבית המקדש, וחמישים שנה הוא עובד לבית המקדש עד גיל 52 שהוא נפטר, ואחריו היא יולדת עוד, אבל הוא זה שמשמש בקודש אחרי אלי, ועליו נאמר, משה ואהרון בכהניו, הוא שמואל בקורא שמו, קוראים אל השם, והוא יענה מהשקול שמואל הרמתי, כמו משה ואהרון. רבותינו שואלים, האם השכנה באמת עשתה זה דבר שמותר? האם היה מותר לחנה לגרום לשם השם שימחק סתם? אם היא הייתה הולכת על זה. ומגיע למשכן ונותנים לה עכשיו בשקות המים האלו שמחקו לתוכם את שם השם, מותר למחוק שם השם סתם?
היא גרמה לכמו לחלוף משהו.
אז זה מותר?
אבל אם היא ראתה ברוח הקודש שהולך להיוולד לבן...
אם היה מותר לפסוק הלכות לפי רוח הקודש, אז היינו שומעים את הדברים. אבל כתוב תורה לא בשמיים, היא לא משנה מה שיראו לאדם מהשמיים, אף פעם לא פוסקים הלכה לפי זה. היו גדולי עולם שיראו להם דברים גדולים מאוד, אבל הם לא יכלו לפסוק את זה להלכה. לפעמים מגיע פסק שיש אישה שבעלה נעדר, לא יודעים מה קורה איתו. נניח היום יש אישה שמחכה לבעלה שיחזור מהשבי בעזה. ואין לנו שום ידיעה על מקום ימצאו, לא יודעים שום דבר מה קורה איתו. בינתיים, היא כבר 100 ימים כמעט לבד, מותר לה להתחתן עם גבר אחר? או אולי הוא מת. אם הוא מת, אז מותר לה. ואם לא. אז עכשיו אתה מגיע לאיזה רב, הוא אומר, אני אומר לכם, אני אומר ברוח הקודש, הוא מת מזמן, הרגו אותו, אני רואה את המקום שלו גם בגן עדן, הוא יושב שם בין הצדיקים.
למה יש מישהו היום בדור הזה שיכול לראות?
נניח שיש, בבא סאלי.
אוקיי.
טוב, בבא סאלי הוא ראשון הפטירה שלו. הוא נוסע לנתיבות, אמרו לי שפצו את המרחם, אז אני, כשאתה לוקח את קובי, תפלל, תפללו עלינו.
זה שמרוקאי בצורה כזאת נורא.
זה שהוא נוסע זה ודאי, השאלה אם אתה רוצה להצטרף אליו או לא. זה השאלה.
תסגרו את
המתחם. מה זה אומר?
הוא מתחם מעובד מאוד.
מה זה אומר?
הביקות שלנו אני לא עושה.
דבר אליי ביהודית. תכלס, פתוח, אפשר להגיע?
לא נותנים לכולם, אבל כן.
הייתי שם חודשיים פתוח, הכל
בסדר. זה לא פתוח, אבל תגיד סתם.
מה תגיד?
לא,
אני אומר לך, מה
אתה... בהילולה, לא, בהילולה אתה מדבר? אולי בהילולה, כשאולי הגיעו המונים, זה משהו אחר.
אני מדבר על ההילולה, על מה אני מדבר?
דבר איתך לפני חודשיים.
לא, אלו להם ראשון, לפני חודשיים זה
לא היה. לא יודע, היה סגור, פתחו
את זה שלושה חודשים. אז אולי מוצש. אפשר לנסוע מוצש, כי מוצש וראשון זה הזמן. דלת שבת. אז אני אשר, אתה מכיר לבבא סאלי, הוא אומר, בנתי, אני רואה אותו, הוא בשמיים כבר. מת.
אין בעיה.
טוב, יש לך שני עדים? אין לנו. יש גופה? אין לנו. מה עושים? יכולה להתחתן?
לא.
לא. לא. תורה לא בשמיים.
מה עושים?
שרת עגונה.
כל החיים?
עד שיהיה לנו עדות לגבי הגופה שלו.
אם אשתו של רון הרד עגונה, עד עכשיו?
כל מי שבעלה לא חזר, זה לא משנה אם זה מלחמת ששת הימים, הוא יום כיפור, והיא עדיין בחיים, יכולה להיות בת 80, בת 90, זה סבל היום ונורא. הרב עובדיה יוסף התיר הרבה מאוד עגונות, כמעט את כולן, בכוח עדויות, והוא לא היה שם לבד, הוא כותב בהתחלה שהוא לא היה נכנס לזה, אבל כיוון שאף אחד מהרבנים לא רוצה לקחת על עצמו את האחריות הזו, כיוון שהיו מקרים שרבנים במאות שנים אחורה ישבו וכתבו פסק על עגונה להתיר אותה, ופתאום, כלשונם, הגיע הרוג ברגליו, ופתאום הגיע הבעל. והם כמעט התירו לה להינסה לגבר אחר, ועכשיו הייתה מביאה מן הילדים, וילדים ממזרים, כי יש את איש. אז הרב עובדיה כותב, כיוון שראיתי שאף אחד לא רוצה להתעסק בזה, התפללתי להשם, ניערתי חוצני, והתחלתי להתעסק בזה, ועל כל עדות של מישהו, כן, מי, באיזה פלוגה הוא היה, איפה זה היה, באיזה קרב, מי היה איתכם, מי לא היה התחיל לאסוף, הוא קורא לחיילים אחד אחרי אחד, מה ראית ותספר לי ומה הממצאים שנמצאו בשטח ודיסקיות ודיסקית מהרגליים ודיסקית מהצוואר וצורות של גופות אם היה דווי פנים או לא היה דווי פנים וכן הלאה.
ועדיין אין עדות.
הוא יושב, אז אם יש עדות זה הכי קלה שאלה שאין עדות. אז מה יש לנו? יש לנו שריד לגופה. יש לנו דיסקיות, כן אוחזים או לא אוחזים. והרב מתחיל לעבור דבר דבר ומתחיל לכתוב תשובות, וכל מי שהוא הצליח להתיר, ברוך השם, מעולם לא חזר ההוא ברגליו, מעולם לא הגיע אדם שאמר, אני בעל של. וזה נשים שלימים זכו להתחתן, מדבי ילדים, מדבי חיים. הייתה תשובה בזמנו שהוא כתב, והוא סיים את התשובה בשתיים, שתיים וחצי בלילה, והוא אמר לבנו הרב דוד יוסף, תתקשר אליה. אבל אבא, אולי לא שמת לב, התחילה את התשובה בשש בלילה, בשעה שתיים בלילה. קשה, תקשר. אבל למה? הוא אמר, יש פה אישה שידעת שהיא יכולה להתחתן הרגע, אתה משאיר אותה בחוסר בדעות של כמה שנים, אתה יודע איזה צער היא נמצאתי במאסר. אז הוא התקשר, אמר לה, סליחה על השעה, אני הבן של הרב עובדיה, רוצה אותך? כן, כן, תביא לי אותו. אז מה השלום, מדבר עובדיה יוסף, ורוצה להגיד לך שגמרתי תשובה כרגע, ואת יכולה להתחתן עם כל גבר שאת רוצה. היא התחילה לבכות, לברך אותו, תיברי, תודה רבה, תודה רבה, ולימים התחתנה. אז זה לא פשוט, שיש מציאות כזאת של הגינות. לפעמים היא בת 20 בסך הכל, ולא יכולה להתחתן עד שיתירו אותה כמה שנים. עד שנדע מעלה בגורלו. לכן אחד מהדברים הכי הכי כמוסים שיש מאז השבעה באוקטובר לבניינם, זה שהרבה ממצאים צהליים שנתגלו בזירות, או דברים שנעשו ואי אפשר לפרסם אותם, הם הועברו בשקט ובחשאיות ללשכת הרבנים הראשיים, הראשון לציון והרב לאו, ואמרו להם, על פי הממצאים האלו, זה מספיק לכם כדי להתיר נשים של א', ב', ג', ד', אם כן, תכתבו תשובה. ומשבו לכתוב תשובה. להתיר הרבה נשים שלצערנו, נודע מה קרה בשטח, על פי כל מיני דברים שהיו. מצלמות גוף של מחבלים, או דברים אחרים, או כלי טייס, אני עכשיו על האוויר, וצילם מצלמות לוויין, וכן הלאה. הדברים האלה עובדים בשיתוף פעולה כדי לנסות להוציא אותם מהמקום המסוכן הזה שנקרא עגונה. יש אותו דבר כאן, שמגיעה הכנה והיא רוצה לעשות מעשה כזה, שואלים רבותינו, האם היה מותר לחנה לגרום לשם השם שימחק? התשובה, לא. באמת היא לא התכוונה למחוק את שם השם, כי אמרה לקדוש ברוך הוא, כדאי שאני אעשה את הדברים בצורה המקובלת. ואתה, הקדוש ברוך הוא ככה אומר למנצח, מה זה למנצח? אשרי למלך שמנצחים אותו, מה הכוונה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי אתכם. אני אשמח שתגידו לי דברים שאני אגיד כל הכבוד.
היא לא
אוהבת
מה שהיא עשתה.
כן. אבל היא עשתה סוף של תנאי. כן. תנאי? לא. אבל היא עשתה, והוא לא היה חייב לתת. הוא פרגן לה. פרגנו גם הבית, אל תהיו כאלה קשה. אז חנה היא עוד דוגמה. היא דוגמה טובה למה שבאו אחרי זה הפוסקים ופלפלו. כיוון שחנה הייתה נביאה. היא עשתה מעשה, המעשה הזה הוא מעשה שאפשר ללמוד ממנו. ועל כל דבר קטן שחנה עשתה, כתוב שהיא עושה בזה כוונות נוראיות, הייתה צדקת נוראה, אפילו על הפסוק, ומעיל קטון תעשה לו אימא שעשתה מעיל קטן לבן שלה, מה אתה צריך לספר שהיא שרגה לו סוודר? ורבנו אמר, יש בזה סוד גדול וסוד הלבוש של הנפש, מה שהיא עשתה, חנה הנביאה. אז היא עוד דוגמה לאישה, שהיא לא בסטנדרט, היא יצאה מהסטנדרט, כי הדבקות שלה באלוקים חיים היא גרמה לידי מציאות כזאת שתבוא לידי מעשה שאנחנו נלמד ממנו הלכות. נכון שזה לא מקובל הרבה, אבל הדבר הזה קיים. זו הסיבה שאדם שנניח רשם את בניו לתלמוד התורה, לישיבות קדושות, אמר לו, מה עם הבנות? מה אדם שאני בא צריך ללמוד תורה? לא נורא, היא תהיה במקיף. אז צריך לדעת שזה לא נכון, כי בסופו של דבר היהדות הולכת אחרי האמא. נולד ילד, אם הוא נולד לאבא יהודי ואמא גויה חלילה, אז מה, הוא יהודי או לא?
גוי.
הפוך.
יהודי.
יהודי. ואם בתור אמא יהודיה, אני לא יודע לתת את הדברים האמיתיים מה שהילד צריך. שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, יש תורת של האמא. מה זה התורה של האמא? זה היחס למצוות, היחס לתורה, היחס לשבת. הולכים לישון בלילה, זה שמה ישראל, קיימים בבוקר, זה מודה אני. זה נטילת ידיים, זה היחס לחכמי התורה. כל זה הילד יונק מאמא. ואם הוא לא יגדל לתוך תורה, הוא לא יודע את זה. אם בת תראה אמא שהיא לא כל כך בדרכי עצמיות, או לא כל כך בדרכי הקדושה, אז היא תחכה אותה ואנחנו נפסיד. לכן גם אם אמא לא זכתה עדיין ללכת עד הסוף בשמירת תורה ומצוות, תמיד יש מוסדות שיתנו לה את זה.
זה אומרים.
אז זו חובה קדושה לתת להם את האפשרות. כן.
זה אומרים, יוגד בן, סי, יוגד אמו. בחינוך שלה היו השורש של הבסיס של הבית.
בן חכם לסמך האב ובן כסיל תוגת אמו.
היא השורש.
יש לה צער מזה שהורה את הילד שלא הולך בדרך טובה. כי אמא זה אמא, והיא בסוף צריכה ללכת לכל רגע למקרה שהרוסים שחרר את הבן שלה. אני שחרר, אבל לא נעים. למה אני צריכה להגיע לשם? לכן, זו חובה קדושה. לשמור על הבנות מכל משמר, בפרט בדור שלנו. שיש יותר מדי זהבים וכל מיני שפועלים קטנים מחבלים קרמים ועורבים להם בכל פינה. כשהיא יודעת מה עיקר, מה תפל, מה קודש, מה חול. ואת לשמור על הכבוד של עצמה, לשמור על המקום שלה. וזה אתה מציל אותה, אתה נותן לה דרך שהיא תסלול. כי יש לנו מערכות בתוך הנפש, מערכות של רגשות. מאישה יותר רגשנית. ואם היא תגיע למקום שהיא נפלה ברגש, למקום לא נכון, או עם גבר לא נכון, לא בטוח שזה יימשך לכיוון של חתונה, אבל כן בטוח שהיא יכולה לעשות דברים שיסכנו אותה. ואז מגיעות כל מיני שאלות.
אבל איך זה מתחבר עם העניין שדיברת את הנועה, שאישה באה לפה בתכלס, כדי להפעלה בתשובה, לתקן אותה.
נכון. אמרנו בזמנו, על הפסוק, דור הולך לדור בא והארץ לעולם עומדת. דור הולך לדור בא זה הגבר. הגברים הולכים ובאים וחוזרים בגלגול, בארץ שזו האישה, לעולם עומדת, לא צריכה לחזור במציאות של גלגול. האנשים חוזרות בגלגול כדי לתת, נכון, כדי לתת, אומר הגאון חידה, אפשרות לבעל לבוא לידי תיקון מושלם. אבל זה לא אומר שהבחירה החופשית אחת ממנה. יש את הבחירה החופשית. אם תבחרי נכון, תבקשי עם בעלך, ו... תהי לו לכלי, לעזר.
אבל עצם המטרה שירדה ללמטה חזרה זה בשביל לתקן את בעלה.
נכון, כמו
שהמטרה... אבל היא בכלל התחתנה עם הערבים.
אם היא מסכימה.
או, כמו שהמטרה שלנו הייתה לרדת ולהיות צדיקים, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו יושבים באיזה בר. מה אתה עושה שם?
כן, אבל זה לא אותו יער.
אז טעים.
אנחנו באנו לתקן את עצמנו. היא באה במטרה לעזור לנו.
שבת לפה כדי לעזור, אבל מה אני אעשה שבגיל 15 עוד לפני שבכלל הכרתי את בעלי, פתאום ערב לה איזה גוי והתחיל לפתות אותה. אז אם היא חזקה וקיבלה כלים חזקים, אז יהיה לה כוח להתמודד עם זה. אבל אם לא, היא יכולה ליפול. זה נקרא fall in love. אז זה fall רציני. פאוול שאפשר לקבל ממנו.
מה המטרה שהוא בכלל להוריד אותה מחתחיל את הנשמה שלה? למה לא לקטוע את זה כבר
למעלה? כמו המטרה של כולנו, מה המטרה של...
לא, אבל אנחנו באנו לתקן את עצמנו, היא לא באה לתקן את עצמה.
עכשיו אני אשאל שאלה, כמה נראה לך מתור הדור של הדוש? דור שלנו. אין ודאי מתקן את עצמו?
לא.
50%. זה היה 50%. אז מה, לא חבל? מה התשובה? ודאי שלא. למה? כי אנחנו יורדים.
אבל זה זכות הבחירה שלך, אוקיי, אבל...
עכשיו יש לה בחירה,
אבל... אין המטרה בכלל לתקן את עצמה, אז למה היא בכלל צריכה להגיע לפה?
אבל יש לה בחירה. תבחרי. שמה היא בחרה? אם היא בחרה טוב, הנה מה טוב, כשהיא בחרה לא טוב. נדע לך שאחד הדברים שהשם אף פעם לא ייקח מהאדם, לא משנה באיזה גיל, באיזה מקום, באיזה דור, זה כוח הבחירה. זה הכוח הכי חזק שיש אצל הקדוש ברוך הוא. שאם ירצה האדם יהיה צדיק במשה רבנו, או חס ושלום רשע כי ירובעם בן נבט. מצאנו בתנ״ך נשים שהיו הדבר הכי גרוע, הרעל הכי גדול הבעל שלהם, למשל איזבל כתוב עליה, רק לא היה כאחיו אשר התמכר לעשות את הרע בעיני השם, אשר יסעת אותו איזה באשתו.
איזה זה הייתה יהודיה בכלל. כן?
אבל מה היא גרמה?
מה שגרמה שמרעה לעצמי.
למה?
ידעת זבל.
כך כתוב. היא זבל. ויש לעומת זה, יש נשים שהיו צדקניות, אני אתן לו דוגמה אחת, אבל אותה נמשך לשבוע הבא. יש את אביגיילי. אביגיילי הייתה אחת משבע נביאות. והיא הייתה אשתו של נבל הכרמלי, לימים היא אשתו של דוד המלך, זה פסוקים מפורשים בתנ"ך, וגם אביגיל כתוב שלומדים ממנה הלכות.
היא אמרה... איך הייתה הלכות עם נבל הכרמלי? נכון, זה אחת. רשע.
אחת השאלות הכי גדולות...
רשע אנוש מרושע.
כתוב שאחת השאלות הכי גדולות שהיו זה נבל הכרמלי. איך? איך יכולה להיות מציאות כזאת, שאם מזווגים מהאדם משלף עם מעשה, אז לאישה כזאת היא צדקת כמו נביאה, כמו אביגיל, אלא צריך לבוא מי, צדיק הכי גדול שיש. אז יש כמה תשובות בדבר. תשובה אחת, שבאמת אין מזווגים אדם משלף עם מעשה, זה רק בזיווג שני. אבל זיווג ראשון, זה הרבה יום קודם מצעירת הבלה, שאומרים בת פלוני בפלוני, ובאמת הזיווג הראשון שלה היה נבל. לבן היה באמת באמת מזרע יהודה, והוא יכל להיות קודש קודשים. אבל הוא בחר לא טוב, כשהוא בחר לא טוב, היה לו כפיות טוב. אבל מיד, מיד שהיא באמת מתעלמנת ממנו, אז היא זוכה להתחתן בדוד המלך. זה כבר לפי מעשה, זה כבר זיווג של מתורש המעשים של דוד המלך, מעשים של אביגיל. אבל כשדוד רוצה להרוג את נבל הכרמלי עוד לפני שהוא יודע שהם התחתנו, אז מה כתוב? שהוא אמר לה, הבעלך בן מוות, הוא מורד במלכות, אז מה היא אמרה לו? רגע, לפני שכבודו דן, יש לי פה רגע איזה דבר שראיתי, תסתכל, מביאה לו עד בדיקה עם דם, שואלת אותו, הדם הזה טהור או טמא? אז בלילה הוא קרב את הלפיד כדי לראות, עוד לפני שהוא עונה, הוא אומר לו, תגיד, מותר לראות דם בלילה? כתוב, בהלכה צריך לראות רגע יום יום. זאת אומרת, את צודקת. אומרת לו, אז מותר לדון דיני נפשות בלילה? איך אמרת שאומר מוות? אז אומר לה, ברוכה את להשם ביתי שבנעתני מבוא בדמים, שני דמים, דם לידה, ודם שלא הרגתי את נבל, אבל תדעי שיש לו דין הורים מולכות, והוא גם לא צריך בכלל שפיטה, גם לא צריך סנהדרין. אז אומר לה, אתה צודק, אבל זה שהעולם יודע שאתה דוד המלך, כרגע עוד שאול מולך, ואף אחד עוד לא יודע שאתה נמשכת על ידי שמואל הרמתי. אז אין לו דין בור, ההוא במלכות. אמר לה, קיבלתי. חנן את בעלה. ומפה באים רבותינו ודנים על הדברים הללו שאמרה אביגיל. האם באמת זה נכון שרואים דמים בלילה, לא רואים דמים בלילה, האם מותר לפסוק? סנהדרין שישבו ודנו כל היום, הגיע עכשיו שקיעת החמה, אנחנו יכולים להמשיך או שדוחים את הדיון למחר? וכן הלאה. נדבר על זה בלי נדר, שבוע הבא. ברוך אדוני לעולם. אמן
ואמן.
לפיכך ירבה להם תורה מצוות שלי ברדה רכה וצימן צדקו יגדיל תורה.